טוב, בואו נעשה רגע חזרה על מה נעשה מקודמת. גוברים את הנושא הזה, שבוע הבא נתחיל נושא הזה. טוב, אז איפה אנחנו נמצאים? למעשה למדנו עד עכשיו שני שיעורים בנושא ספקנות וודאות. שיעור ראשון, עסקנו בייחוד עם מה לא נכון, שראינו שהשכל הלוגי הוא לא מספיק חזק כדי לנהל את החיים, למרות שזה מצפים בטעות, ואמרנו שיעור של ספקנות זה לא שהשכל הוא דבר רע, אלא השכל הוא דבר רע שהוא לא במקום הנכון שלו. זה למעשה אפשר להגיד הסיכום של החלק הראשון. שהספקנות היא מצוינת כאשר התפקיד שלה לברר אינפורמציה, אבל היא לא טובה כאשר התפקיד שלה זה לקבל החלטות או לקבל ודאויות. כן? אז היא, או לקבל אמתיות, לא משנה, או להחליט דברים, אז ממילא היא לא טובה. זה היה השלב של הלא. אחרי זה חלנו את השלב של הכן. אחרי שעברנו גם למה זה לא טוב ולמה זה שד וכל מיני דברים אחרים שהם פשוטים, התחלנו לשלב של הכן. השלב של הכן, מה שהספקנו לעשות בפעם הקודמת, כמעט לגמרי, זה מה שקראנו לו דרך שכלית לטפל לבעיות בלי אקסיומות, במערכות בלי אקסיומות. עכשיו בואו נעשה חזרה של 5 דקות למה שעשינו בפעם הקודמת, ואחרי זה נמשיך הלאה. אז אני חוזר על מה שלמדנו. א', אמרנו שיש שתי סוגי מערכות, עם אקסיומות ובלי אקסיומות. מערכות עם אקסיומות הן מערכות פשוטות, כמו מתמטיקה, ששם הבעיה היחידה זה להגדיר את הכללים. ברגע שהגדרת את הכללים, כלומר את האקסיומות, אז מהרגע הזה והלאה הכל עובד באופן אוטומטי. זאת אומרת, אי אפשר, אין שם טעויות, זה תמיד מוחלט וודאי והכל נהדר. הבעיה של החיים הם בדרך כלל מערכות בלי אקסיומות, כלומר ששם הבעיה היא הכללים, לא הטכניקה איך להפעיל את הכללים. הבעיה היא בכללים עצמם. ועכשיו השאלה, אם אתה הולך לטפל בחיים, כלומר בשאר המערכות, באופן שכלי, זאת אומרת, על ידי כלים שכליים, או שאתה מטפל רק באופן טכני, או באופן אקראי, או באופן רגשי, או סתם, לא יודע, לפי כל מיני קריטריונים מוזרים. זאת השאלה. זאת אומרת, כיוון שאנחנו מעדיפים לנסות לטפל גם במערכות האלה בצורה שכלית, ואמרנו, תהיה 3 טכניקות לטפל במערכות כאלה בצורה שכלית. הטכניקה הראשונה זה פשוט לא לטפל. שכמה שזה נשמע לא הגיוני, זו הטכניקה השלטת. הטכניקה השלטת אומרת שאין יכולת שכלית לטפל באקסיומות, אז ממילא אל תטפל בזה, תעבוד לפי כלים אחרים. אמרנו, זה טוב בתיאוריה, אבל בפועל זה לא יכול לעבוד. אמרנו שלא לטפל זה אומר כן לטפל. זאת אומרת, לא להחליט זה אומר להחליט את ההפך, זוכרים? אתה לא יכול לא להחליט, אין דבר כזה. אם אתה כן חייב לעשות משהו, זה היה הטכניקה הראשונה. הטכניקה השנייה אמרה, בוא נהפוך את המערכות בלי אקסיומות למערכות עם אקסיומות. עכשיו, לא ייתכן שכך וכך יקרה, או שאתה מכניס פה איזה אקסיומה נסתרת, ואז הכל הופך להיות פשוט, אבל זה גם כן לא נכון, כי למעשה אתה לא פתרת את הבעיה, רק עקפת את הבעיה, או רימית, או עקפת את הבעיה, אבל לא טיפלת בבעיה. הדרך השלישית, שזה עשינו קצת תרגיל, עם כל הסיפור היפה והארוך על גלילאו, שכל הרעיון שם היה לקחת סימולציה של מערכת שהיא בדיוק מערכת בלי אקסיומות, ולראות האם אנחנו יכולים להגיע למסקנה שכלית גם לגבי מערכת כזאת. זה היה הנקודה. זה רק היה דוגמה. כי זאת בדיוק מערכת שאין לה אקסיומות, כמו שראינו באמצע השיעור הקודם, וראינו שהמערכת הזאת, ההחלטה מה מסתובב מסביב למה, היא בנויה על אקסיומה, או על עיקרון, נקרא לזה, על הנחת יסוד, שהיא בעצמה היא לא מוחלטת, אתה יכול לקבל או ככה או ככה. אם אתה מחליט שכדור הארץ זה המרכז, אז הכל מסתובב סביבו, אתה חושב שמש מרכז, הכל מסתובב סביבו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד מה עומד ומה זז, כי אין עומד ואין זז, עומד וזז זה מושגים יחסיים. אז אתה החלטת שזה עומד, אז הכל זז, אתה שזה עומד, אז כל השאר זז. אז זה בדיוק מערכת כזאת, שברגע שיש לך את העיקרון הראשון, נקרא לזה את האקסיומה הראשונה, כל השאר מסתדר מסביבה בצורה פשוטה ויפה. בסדר, ברור העיקרון. עכשיו השאלה, איך אתה מטפל למערכות? כן, אז ראינו שיש את הדרך השלישית, מה שקראנו, שהיא הדרך על ידי השיטה שקראנו השיטה הכללית, שהיא אומרת, הדרך היותר כללית היא הדרך הנכונה. עכשיו, זה צריך להיות מובהק, כמו שתכף נראה בהמשך. זה לא 49.9% לעומת 50.1%. אלא זה אומר שזה עובד אחרת לגמרי. המערכת הזאת היא נכונה. עכשיו בוא נראה שהמערכת הזאת שלנו, שבה הדוגמה שלקחנו, שבה אמרנו שגלילאו צודק, הוא באמת צודק. כי המערכת שלו היא הרבה יותר כללית. כי המערכת הישנה של הכנסייה, המערכת העתיקה של תלמי, מה שנקרא, היא כן עובדת. זה לא מערכת שלא עובדת, היא עובדת מצוין. במשך, לא יודע, 3,000 שנה. הצליחו לעבוד מצוין עם המערכת הזאת. הבבלים עשו בפירמידות שלהם שם, או המצרים בפירמידות, בבבלים, בכל מיני מקומות, עשו חישובים אסטרונומיים מעולים. בפירמידות יש איזה מקום שבדיוק כשהשמש עומדת בזנית או משהו כזה, אז יש חור שבדיוק הקרן שמש עומדת בדיוק, נגיד ביום שאני לא יודע, פרעה מת או משהו כזה. החישובים שלהם מושלמים. כן? זה לא מערכת שלא עובדת, זה הנקודה. המערכת שלהם עובדת. עובדת טוב. אבל היא פחות כללית. למה היא פחות כללית? כי במערכת הקלאסית הישנה שכדור הארץ במרכז, יש נוסחאות לכל הכוכבים, לפחות מהקרובים שהיו גלויים אז. אבל הנוסחאות לא קשורות אחת לשנייה. זאת אומרת, כוכב נוגה עושה ככה, וכוכב מאדים יעשה סיבוב כזה, ואחד יעשה סיבוב כזה, אחד יעשה אליפסות. זאת אומרת, המערכות שם הן מאוד לא מסודרות. וגם כל כוכב חדש שיתגלה, נצטרך לשנות עכשיו את הנוסחאות מחדש, או לעשות להם יוצאים מהכלל, או לבנות נוסחה חדשה בשבילו. בזמן שהמערכת של החוקים של קפלר, שזה המערכת של גלילאו, יש סך הכל שלושה חוקים שדרכם מסתדר כל המציאות. זאת אומרת, החוקים האלה עובדים תמיד בכל מקום. לא צריך יותר חוקים חדשים. לכן המערכת שלו יותר כללית, כי היא פותרת את כל המקרים בנקודה אחת. בשלושה חוקים פשוטים פותרת את כל המקרים. והמערכת של הכנסייה היא גם כן עובדת, אבל היא מערכת פרטית, כי שם כל חוק הוא פותר רק מקרה פרטי. זה לא שהיא לא עובדת, זה החידוש, המערכת שלהם עובדת, רק היא עובדת לא טוב. זאת עובדת בצורה פרטית, והמערכת של גליליאו עובדת בצורה כללית. אבל מזה למדנו שאצל אנשים נורמליים, שזה אתם עד לפני ששיגעתי אתכם, המערכת הפשוטה נקראת אמת. זאת אומרת, כולנו ידענו שגלילאו צודק, וצדקנו שבזה שידענו. זאת אומרת, כל מי ששאל אותו שאל, האם גלילאו צודק, אני לא גלילאו צודק, וכולנו צודקים. למרות שכמו שאמרתי לכם בשלב השני ולא שיקרתי, זה לא שאין אמת ושקר פה. זאת אומרת, זה מחדה שירותית. אז למה אתה אומר שהוא צודק והם לא צודק? הרי זה לא משנה. תשובה, זה כן משנה. זה כידוק החידוש פה. שכולנו מבינים, לא באינטואיציה, אלא ככה חונכנו, ככה למדנו, ככה הלוגיקה האנושית עובדת, ככה כל העולם עובד. שהמערכת היותר כללית, היותר פשוטה, זה נקראת אמת. המערכת הפרטית והמסובכת נקראת שקר, או לא נכון. למרות שבאופן שכלי שתהיהם אותו דבר. אז אמרנו, מזה נגזור כלל, שעוד לא איך מגיעים לוודאות. איך מגיעים לוודאות, אנחנו תכף נראה. אבל זה התחלת הדרך מגיעים לוודאות, כי זה טכניקה שכלית לטפל גם במערכות לא שכליות. אז מה החידוש בכל השיטה? החידוש הוא ששכלי זה לא דווקא לוגי, זה הקאץ' פה. כי תמיד שאמרנו שכלית, קבענו לוגי. ואז תמיד נתקענו בנקודה הזאת שאנחנו צריכים אקסיומות ואין אקסיומות. אז ממילא שום דבר לא יכול לעזור לנו. אבל שעכשיו אנחנו מבינים שלוגי ושכלי זה בכלל לא זהות, אלא לוגי זה מקרה פרטי של שכלי, אז אנחנו מבינים שיש דרכים שכליות לטפל במערכות שהן לא לוגיות. וזה בדיוק הדוגמה הראשונה שראינו. זה בדיוק מה שעכשיו ראינו, זה מערכת שכלית. אז למה קראנו לה שכלית, אמרת לכם פעם הקודמת? למה אתה קורא את זה שכלי, אם זה לא לוגי? תשובה, כי זה אובייקטיבי, זה מסודר. מערכות לא שכליות הן לא מסודרות, הן לא אובייקטיביות. זאת אומרת, אני יכול להחליט שזה טעים, ואתה תחליט שזה לא טעים. אין לנו שום דרך לעבוד בצורה שאנחנו תמיד נגיע לאותה מסקנות. אני מלמד עד שעה וחצי. אין לנו שום דרך להגיע למסקנות במערכות רגשיות, זאת אומרת, במסקנות אובייקטיביות. זאת אומרת, במערכות שכליות יש מסקנות אובייקטיביות. זאת אומרת, אני ואתה והוא נציב את אותם נתונים במערכת של גלילאו, במערכת של, של הכנסייה, נגיע לאותה מסקנות. אז לקחנו דוגמה אחת בפעם הקודמת, דוגמה ראשונה, ששאלנו שאלה פשוטה, האם השמש תזרח מחר הבוקר? נכון? זה דוגמה מצוינת, כי הדוגמה הזאת זה עוד פעם דבר שאתה לא יכול להוכיח אותו באופן לוגי. באופן לוגי אין פה אקסיומות, אין שום סיבה להניח, אין אפשרות להוכיח, יש סיבה להניח, אין אפשרות להוכיח שהשמש תזרח מחר הבוקר, כי זה תלוי באקסיומה שהכל ימשיך לעבוד כמו קודם. וזה אקסיומה, מי אמר שהיא נכונה? אבל בשיטה שאמרנו עכשיו ודאי שהיא תזרח, כי אתה מציב את כל, אתה לוקח משוואה, זאת אומרת, אפשרות א', השמש לא תזרח, אפשרות ב', השמש כן תזרח. עכשיו אתה מתחיל להציב במשוואה, מה קרה אתמול, מה קרה שלשום, כמו שאמרתי. ממילא יוצא לך 100% מהמקרים השמש זרחה, 0% מהמקרים השמש לא זרחה. מסקנה, השמש תזרח. כן? עכשיו, החידוש פה, למה זה שכלי? כי גם אם אתה תציב וגם אם אתה תציב, תגיעו לאותה מסקנות. זה לא תלוי בצופה, זאת אומרת, זה לא תלוי ברצונות שלך, התשובה פה. התשובה פה היא אובייקטיבית, לכן זה נקרא שכלי, אבל זה לא לוגי, כי אין אקסיומות, מבינים? יפה.
שכלי זה רק אם זה לא תלוי בכלל?
מה?
אמרת שזה רק אם זה לא תלוי
בכלל? אז זה שכלי. אחרת זה לא שכלי. וההפך
זה לא.
אחרת זה מערכת רגשית. השאלה אם השקיעה יותר יפה מהזריחה, זה לא מערכת לוגית. לא, סליחה, היא לא מערכת שכלית. אני מסמין מלבל. זה לא מערכת שכלית. כי אין שום דרך אובייקטיבית להגיע לתשובה פה. בזמן שמה שאני הראיתי לך זה מערכת שכלית, כי יש דרך אובייקטיבית להגיע לתשובה. שנינו נגיע תמיד לאותה תשובה. אם נציב את אותם נתונים, נגיע לאותה תשובה, כן.
מה הכוונה שכלי?
שכלי זה מסודר ואובייקטיבי, זה מה שאני אומר. אני מרחיב את המושג שכלי. שכלי, לוגי, זה תלוי באקסיומות. שכלי זה אומר מסודר ואובייקטיבי. שכלי זה אובייקטיבי, רגשי זה סובייקטיבי. זה החידוש פה. בסדר? בוא ניקח עוד דוגמה מצוינת, לראות איך פה, לא רק בשאלה מטופשת כמו שמש אזרח מחר, אלא גם בשאלות אמיתיות, יש לנו פה טכניקה מצוינת להגיע לתשובה. וגם בשאלות שהן שאלות אמונה אמיתיות. בוא ניקח דוגמה לשאלת אמונה מאוד חשובה, שבה יש לנו עכשיו טכניקה לענות תשובה. אחרי זה נעבור לחלק של הוודאות, שזה למעשה סוף הנושא. טוב. אז השאלה היא, האם לעולם יש מגמה? אפשר להסביר למה זו שאלה חשובה. כי יש בעיה קלאסית, נקרא לזה באמונה או במוסר, להגדיר מה בכלל טוב ומה רע. כי אנחנו אומרים, תהיה צדיק, תהיה טוב. כן? אבל מה זה טוב? בשבילי טוב זה להרוג ילדים קטנים. זה גם כן טוב. אתה לא יכול להגיד לי מה זה טוב. זאת אומרת, יש תמיד בעיה להגדיר את הטוב והרע בצורה שכלית, כמו שאנחנו אומרים. כי כולם, מה הטענה תמיד של האויב? שטוב ורע זה מושגים סובייקטיביים. אז אם אתה לא יכול להגיד שיש משהו טוב ורע, אתה אומר שזה לא טוב לאכול חזיר, אבל כן טוב לאכול חזיר, תוכיח לי. צריך פה הנחות יסוד ואין הנחות יסוד. ברור, זה הבעיה. זה מה שקרה נקודת ארכימדס. מכירים את המושג שקרה נקודת ארכימדס? הרב אלי תמיד מדבר את זה, שרבנו מלחוז ומנסה להוציא את עצמו עם השיער מהביצה. זאת אומרת, משך את עצמו בשיער של הראש מהביצה. כן? שזה הקלאסיקה של... למה קרה נקודת ארכימדס? ארכימדס אומר, תן לי נקודת משען ואזיז את העולם. שהוא גילה את המנוף, הוא ראה שאתה יכול בהמון, במעט כוח להזיז דברים מאוד כבדים, הוא אמר לי, תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם. זאת אומרת, איפה לשים את המנוף, היית יכול להזיז את כל כדור הארץ. מה שאין לך איפה לשים את המנוף, כי המנוף עומד על כדור הארץ בעצמו. אבל אם לא, צריך את הנקודת משען. אז כל מערכת צריכה נקודת משען, מה שקראת נקודת ארכימדס. אתה רוצה עכשיו להגיד, ברוחני, שאתה צריך נקודה אחת שהיא אובייקטיבית וממנה הכל זה, אז אתה אומר, אני צריך נקודת ארכימדס. אז גם בשאלת המוסר, המוסר יש נקודת ארכימדס. יפה. אז עכשיו נחזור לשאלה, האם למציאות יש מגמה? זו שאלה מאוד חשובה. כי אם למציאות יש מגמה, אז אני מבין שטוב זה עם המגמה ורע זה נגד המגמה. עכשיו אני יכול לברר האם הפעולות שאני עושה הם אם בדרך או לא ירדת. זאת אומרת, אם יש להם כיוון או אין להם כיוון. שזו שאלה קלאסית מעבר גם, זאת אומרת, זה יותר רחב ממה שאני אמרתי. זה למעשה המחלוקת בין רבי יהודה הלוי ובין הכוזרי. זאת אומרת, לא הכוזרי, הפילוסוף. הפילוסוף בכוזרי אומר שהעולם סטטי, והיהודי אומר שהעולם מתקדם. כלומר, יש לו מגמה. כי אם העולם סטטי, בטח לימדו אתכם שלמדתם כוזרי, אם העולם סטטי, אז הוא עולם לא מוסרי. כי מה זה משנה? זאת אומרת, אני, מה כמה שאני אעשה, בן גוי יהיה מחר אותו דבר. זאת אומרת, אני אמות והכל ימשיך כרגיל. אז לא, בן גוי לא עושה כלום, ולא יכול לשנות כלום. אז אין שום סיבה להיות אדם מוסרי, כי אני לא משפיע על כלום. המוסר, עניינו להשפיע על דברים, נכון? אני רוצה שהעולם יהיה יותר טוב. אם העולם תמיד יהיה אותו דבר, אז פחות תן ליהנות. זאת אומרת, למה להתאמץ? בזמן שחבר אומר שהעולם הוא מגמתי, זאת אומרת, מה שאני עושה היום משפיע על מה שיהיה מחר. ויש לעולם כיוון, אז בוא עכשיו אנחנו נפתח, נלך עם הכיוון, לא נגיד. לכן השאלה אם לעולם יש מגמה היא שאלה חשובה. עכשיו, לכאורה זה דבר שאתה לא יכול להוכיח אותו, איך אני יודע אם לעולם יש מגמה? אתה אומר כן, אני אומר לא, ונגמר. אז עכשיו בוא נראה, נעבוד לפי השיטה שלמדנו, ונחלק כרגיל את השאלה לשתי אפשרויות. אפשרות א', יש מגמה למציאות, אפשרות ב', אין מגמה למציאות, נכון? עכשיו אמרנו שהכלל זה להציב את כל הנתונים שיש לך. נתונים שאין לך הם אף פעם לא שאלה. אני אומר שאמרתי את זה בפעם הקודמת. אתה לא יכול להגיד, אבל אולי מישהו אחר יבוא ומגיד משהו. זה לא שאלה רצינית. שאלה רצינית זה לבוא עם נתון אמיתי ולהראות איך אתה לא צודק או כן צודק. זה שאלה אמיתית. אז עכשיו בוא נתחיל להציב מה שאנחנו יודעים. טוב, שאלה, נתחיל קודם מהדברים הפשוטים. למציאות הפיזית יש מגמה? כן. הכל התחיל במפץ הגדול וממשיך, אני לא יודע, עד אינסוף. לחיים יש מגמה, הכל היה פעם וירוסים בכלל, וגמרו בקופי אדם כמוכם, נכון? אז לעולם יש מגמה. לתרבות יש מגמה, נכון? למדע יש מגמה. למוסר גם יש מגמה, למרות שכל מיני אנשים אומרים שהעולם נהיה פחות מוסרי, אבל הם טועים כמובן. אני יכול לדבר על זה אם אתם רוצים, אבל זה לא קריטי לעניינים. למוסר יש מגמה, לתרבות יש מגמה, למדע יש מגמה. לחיים האנושיים יש מגמה. כולם התחילו בתור תינוקות, במקרה טוב, גורים בתור זקנים. לא ראינו אף אחד מישהו בגיל 40 שחוזר להיות בן 20, נכון? אין דבר כזה, הכל כיווני. אני לא מדבר עכשיו על טוב ורע, אני מדבר על כיוון. אתם מבינים את ההבדל? כי טוב ורע זה דבר ערכי. אני לא אומר שהעולם הולך לנהיה יותר טוב, אני אומר שלעולם יש כיוון, זה לא אותה מסקנה בכלל, מבינים? אני לא דן בשאלה אם העולם יותר טוב או יותר רע. אני רק שאומר שלכל דבר יש כיוון. הכל כיווני בעולם. זאת אומרת, כל דבר יש לו כיוון, יש לו מגמה. אמרתי, החיים של כל אחד, יש לו כיוון. לכוכבים גם ככיוון. כולם התחילו בתור, לא זוכר, שמשות וגברו בתור ענקים אדומים, או וכו', לא זוכר.
איזה כיוון אקראי?
לא, כיוון זה לעולם לא אקראי. אקראי זה אומר שפעם הייתי מתבגר, למחרת הייתי נהיה יותר צעיר, ואחרי זה פתאום הייתי נהיה סבתא, אחרי זה הייתי חוזר להיות תינוק. זה נקרא אקראי. אבל כולם מתחילים בתור תינוק, גומרים בתור סבא. אז זה לא אקראי. אקראי זה משהו שאתה לא יכול לדעת מה יהיה השלב הבא. אבל בכל המערכות אתה כן יודע מה השלב הבא. השלב הבא זה בדיוק שהילד הופך להיות בן 15. זה השלב הבא, הוא מתבגר. לא ראינו אף פעם זה הולך הפוך. מבין? אז לכן זה לא אקראי. אקראי זה בדיוק משהו שאתה לא יודע מה יהיה השלב הבא. כל המערכות הן כיווניות. לפעמים אין לך נתונים, אתה לא יודע מה יהיה. אבל בכל מערכת שאתה יכול לבדוק היא תמיד כיוונית. לפעמים הכיוון זה שהוא... הכיוון הוא גם שיכול להיות ספירלי. זה גם כסוג של כיוון. בסדר? אז הנה יש לנו דוגמה למערכת שאני יכול עכשיו לבדוק בשיטות שלמדנו קודם, האם האמת היא שהעולם יש לו מגמה או אין לו מגמה, כי כל הדברים שאני מציב הם מגמתיים. גם אם נמצא אחד נגד, בסדר, אז מצאתי אחד נגד, זה 99% מול אחד, אין לי בעיה. אבל כל הדברים שאני יודע ויצבתי, ראיתי שהם כיווניים. ממסקנה למציאות יש כיוון, ברור עיקרון. אז הנה יש לנו דוגמה איך לקחנו שאלה אמונית, מאוד חשובה, הצבנו אותה על המציאות וקיבלנו תשובה, שכלית. לעומת זה שקודם לא היה לנו תשובה, לאפשרות לקבל תשובה שכלית. ברור העיקרון? יופי. אחרי שהבנו, אז למעשה אנחנו גמרנו את השלב הזה, שהוא איך לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. ברור? יופי. עכשיו אנחנו עוברים לשלב האחרון, שזה באמת להסביר איך מגיעים לוודאות, כן.
אני עובד עם זה בחיים.
מה?
אני עובד עם זה בחיים.
איך אתה עובד עם זה בחיים? אמר? אתה לוקח כל ש... תקשר, אתה לוקח איש. זה מאוד קל, לגבי אישה. כן? רק... השאלה, עוד פעם, להשיג את הנתונים, אבל בהנחה שלך את הנתונים זה לא בעיה. אתה לוקח את אישה, את האישה הזאת, אתה אומר, אפשרות א', אני רוצה לחיות את האפשרות השניים, אני לא רוצה לחיות איתה. אתה מתחיל להציב. אתה רואה שהיא מרשעת עצבנית, מכוערת ושמנה. בסדר? וטיפשה. שאתה מציב, אני רוצה לחיות עם טיפשה כזאת או לא. שם זה בצד. אני רוצה לחיות עם שמנה כזאת או לא. אני רוצה לחיות עם רשעית כזאת או לא. אפשרות ב', אתה מציב הפוך. מה אתה רואה? זה מאוד פשוט.
אבל הבנתי איך זה עובד. כאילו, מה זה קשור
לכללית? זה עובד בגלל שאתה בסוף לא צריך את התשובה יותר כללית. תראה, יש אפשרות שאין נתונים, זה יכול להיות. אבל ההנחה שיש לך נתונים, זה שאלה מאוד קלה. יש לך שתי בחורות עומדות לפניך. יש אפשרות שהן תאומות, כן? ובעלות אותו אופי וחכמות אותו דבר, ואתה, לא יודע, מוצאת חן בעיניך אותו דבר. אז באמת אתה בבעיה. מבין? אבל אם אתה יכול עכשיו להציב את הנתונים החשובים, אז אני לא בעיה לבחור.
מה יש יתרונות מסוימים שאני אוהב? מה יש
יתרונות? בסדר, אז הגענו פה חזרה לנושא של מה שנקרא רגש של יום. שאתה עכשיו לא יכול להגיד אם יופי יותר חשוב מטוב לב. זה לא קשור לנושא שלנו.
כל נושא אני יכול לפתור אותו בצורה כזאת?
כל נושא שהוא יכול להגיע, בוא נגיד, למצב שאתה יכול לקמת אותו. לקמת משהו בכלל, כן? להגיע למשהו כמותי, אז כן. יש דברים שהם לא כמותיים, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול עכשיו להכריע בין יופי לחוכמה. זה לא משהו שאתה יכול לשים אחד מול השני, זה בעיה. אבל באופן כללי, כל דבר שהוא מדיד, כן? בוא נגיד, רוב השאלות הן לא עם מי להתחתן. הדוגמה שנתתי קודם, המציאות, למציאות יש מגמה, זה שאלה כמותית, אתה יכול לקמת אותה, אתה יכול להציב, יש לך מספיק נתונים בשביל להציב. במקרה שלי, מי להתחתן, אתה לא יכול, אין לך נתונים להציב, זאת הבעיה. אין לך מספיק נתונים, אתה מבין? אין פה מספיק, נקרא לזה, קריטריונים בשביל באמת להגיע לתשובה מוחלטת. אלא אם כן, זה מקרים מאוד פשוטים, אתה מבין? כמו שאמרתי קודם, אחת שהיא פשוט מפלצת גמורה, אז אתה ברור שלא. כי פה זו שאלה אחרת, כמו שאתה אומר. בוא נגיד, לבחור את הבחורה הכי חכמה זה לא בעיה. כן? אבל מי אומר שאני רוצה חכמה? זה טמבלית. מבין? לא מה שאני באמת מעדיף טמבלית. זה יותר אופציה. טוב, לענינו. אז בוא נגיד שהבנו את העיקרון הזה. עכשיו בוא אנחנו מגיעים. כן. אני. על פי מה שאתה אמרת לי בפעם הקודמת. אז בוא נגיד זה יותר טוב. אתה. אתה אמרת לי. בשיעור הקודם, שזה עשיתי לך תרגיל בפעם הקודמת. כי אם הייתי אומר את זה בראש, הייתי אומר לי מי אמר לך. עכשיו אתה אמרת לי, אז מה אתה רוצה? אתה אמרת שגלילאו צודק. למה אמרת שהוא צודק? כי זה יותר כללי, נכון? אני שואל אותך. מה אכפת לי? אתה חשבת שזה נכון וזה גם נכון, אז מה אתה רוצה? אתה תתווכח עם... לך תתווכח עם עצמך עכשיו. אני אומר, של זה הסברנו עוד פעם. אם אתה מחפש תשובה לוגית, אין ולא תהיה. אבל זה נכון לכל דבר. מבין? מבין מה אני אומר? יופי. אז עכשיו, אתה לא תקבל תשובה לוגית, כי אין תשובה לוגית. כי אין תשובה לוגית, כלום, אז גם לזה אין. תמיד אתה יכול לשאול מי אמר זה נכון. נכון לכל דבר בעולם, זה שעשיתי לך את השלב הראשון. כל דבר בעולם אתה יכול לשאול מי אמר זה נכון. נכון? אז אם כן, זה לא שאלה חוקית יותר. הבנת מה אני אומר? עכשיו, בשביל זה עשיתי לכם תרגיל בפעם הקודמת, שאתה תגיד את התשובה, ואז אני אומר, נכון, מה שאמרת, זה האמת. הבנת? ואז תלך להתווכח עם עצמך, מה אתה רוצה ממני? טוב, הלאה, אנחנו עוברים עכשיו לשלב האחרון שבו אנחנו הולכים לטפל בשאלה איך אנחנו יכולים להגיע לוודאות. שאנחנו קודם נלמד, בוא נעבוד בלי תרגילים ובלי כלום, בשיטה פשוטה וישרה, נסביר קודם איך מגיעים לוודאות. אחרי זה אני אראה לך שכבר עשית את זה פעם.
לא הבנתי מה ענית לו, על מה הקשר בין זה לכלליות, בין הצוות הנתונים, אשר אתה להציל נתונים לבין...
לקחנו דוגמה למקרה של גלילאו והכנסייה. ששם יש פה שתי שיטות, שבאופן שכלי הן שתיהן יכולות להיות אמת, ובכל אופן כולנו ידענו שיטה אחת נכונה ואחת לא, נכון? עכשיו התחלתי לעשות חשבון, למה ידענו שהשיטה הראשונה נכונה והשנייה לא נכונה? כי היא יותר כללית. מסקנה, מה שכללי נקרא אצלנו אמת. הבנת אותי? בסדר, הבנת או לא? טוב. אז עכשיו אנחנו עוד פעם מתחילים להבין איך מגיעים לוודאות. עכשיו אני אסביר לכם איך מגיעים לוודאות, ומה שנראה אחרי זה שכבר אתם יודעים לעשות את זה, ועשיתם את זה מצוין והצלחתם, אז תמשיכו לעשות את זה גם הדברים שלי. אחרי זה נראה שזה גם הגיוני. טוב. אז קודם, מה? מה אתם ללמוד פה? הדבר שאנחנו צריכים להיזכר באיזה מושג הלכתי שנקרא תביעת עין וסימנים. אז כידוע אפשר להחזיר אבדה בשתי צורות. אפשרות אחת זה להחזיר אבדה בסימנים, זאת אומרת המעבד בא ואומר את סימני אבדה ומקבל אותה. אפשרות שנייה שנקראת תביעת עין, מכירים? יפה, שרק תמיד חכם נאמן בתביעת עין, שתביעת עין זה אומר, זה שלי. טוב, איך אתה יודע? איזה צבע זה? לא יודע, אבל זה שלי. נכון? מה כתוב על זה? לא יודע, אבל זה שלי. זה נקרא תביעת עין. תביעת עין זה אומר שאין לי סימנים, לא יודע סימנים, אבל אני יודע שזה שלי, נכון? יפה. עכשיו, מה יותר חזק?
תביעת עין.
מה?
תביעת עין.
אולי נכון, אבל למה? בפשטות, ודאי סימנים יותר חזק. נכון. אתם אומרים נכון, אבל אתם יותר מדי מהר אומרים נכון. צריכים קודם לראות שזה לא כל כך פשוט. בפשטות, ודאי סימנים יותר... לא. השאלה מה אתה מברר. מצד הבירור, ודאי שסימנים יותר טובים. פה אתה רוצה לברר את ה... מצד הנאמנות של המקבל, אז לא יודע למה אתה אמרת את מה שאמרת, אבל מבחינה הלכתית, ודאי סימנים זה יותר חזק. עובדה שסימנים כל אחד נאמן, ו... ובתביעת עין רק תמיד חכם
לי. לא, סימנים
עליו. לא משנה, אבל סימנים זה נתון אובייקטיבי. ותביעת עין נתון סובייקטיבי, וגם את זה לא סומך לה, ויכול להיות שהוא טעה עקרונית.
היא לא יותר כללית, אז היא לא
נמצאת יותר דבר? היא לא יותר כללית, היא פחות כללית.
לא,
הרבה יותר קל להוכיח בסימנים מאשר בתביעת עין.
סימנים, אני אומר סימנים
מפתקים. יותר טובה, אבל תראו, הכלל הזה שכללי ולא כללי, זה עובד לגבי שאלות מסוימות, זה לא עוד פעם עכשיו, אתה כל דבר תגיד, האם אני אקשיב לזה אחד אדום או ירוק, בגלל שיש יותר אדומים. זה לא, כללי זה לא אומר שיופיע יותר פעמים, זאת אומרת, זו שיטה שבאותו נושא פותרת את הבעיה בצורה יותר כללית. אבל זה לא קשור עכשיו שאתה משווה בין שני דברים, כמו שאתה יכול להשוות בין יופי לשכל, כמו שאמרנו קודם בלגבי בחורה, אתה לא יכול להשוות בין שתי שיטות שהן שתי משלימות אחת השנייה, אבל לא אחת במקום השנייה.
אבל הן לא משלימות אחת השנייה.
הן כן משלימות אחת השנייה, כי במקום שאין סימנים, אתה יכול לקבל תביעת עין. הן לא באות אחת במקום השנייה. זאת אומרת, זה לא שיש סימנים, אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה תביעת עין. אני לא שואל מה יותר טובה. כל הנושא של תביעת עין בא במקום שאין לי סימנים עכשיו, נכון? זה לא כל דבר שאפשר לעשות ממנו כלליות. בכל מקרה לענייננו, ענייננו באמת, מבחינת הבירור, ודאי סימנים, זה בירור יותר טוב, זה בירור אובייקטיבי. אבל מבחינת ההכרה של האדם בחפץ, תביעת עין זה יותר טוב. כמו שאמרתם, כי סימן זה הדבר חיצוני לחפץ, ותביעת עין זה אומר שהאדם מכיר את כל המהות של החפץ שלו. אז לכן סימנים זה משהו שהוא יותר פרטי. בסדר? לכן, למשל, סימן. יש לי סימן שהנעל שלי מספר 42.5. אז זה סימן. אבל אני לא באמת מכיר את הנעל. טוב, נכון? מצד שני, כל אחד יכול, יש כאלה שמכירים את הנעליים שלהם במרחק 100 מטר בתוך עוד 80 זוגות נעליים, בלי שיש להם סימן. למה? כי יש להם תביעת עין. תביעת עין דבר יותר כללי. ולכן יש לה יותר שלמות מאשר סימן. יופי. שאלה הבאה, איך מגיעים לתביעת עין? כן, מה אתה אומר? ניסיון. מה זה ניסיון? כמה ניסיון? מה? שבוע? אני חי עם החפץ, אני חי עם הטלפון שלי בשלום כבר די הרבה שנים. כמה זמן? תמיד זמן, כמה זמן? מה, אבל זמן זה הנקודה.
לא, ניסיון של אירועים.
מה זה ניסיון של אירועים?
כאילו, כמה פעמים נפגשת עם הנה על...
כמה?
חווית אותה...
כמה? כן. אתם לא אומרים דברים לא נכונים, אבל אתם לא אומרים דברים מספיק ברורים. אתם לא יודעים מה שאני רוצה, בקיצור. אתם בכיוון, אבל לא מספיק. כן, איך מגיעים לתביעת עין? מילה של חמש אותיות. פלפל. זה ארבע אותיות. כן, נו, מילה של חמש אותיות. מה? מילה של חמש אותיות. אתה יודע איך רואה את זה יותר רבי. לא, אבל מילה של חמש אותיות שכבר הזכרנו אותה היום. רגע, אתה לא יודע, אתה כותב בכתיב מלא או חסר, אני חושב עכשיו. אולי שש אותיות. טוב, בשבילכם שש אותיות, נו, אני לא אדבר אתכם, למרות שאני... כן. כן, מילה של שש אותיות, שהזכרנו אותה היום. לא אבטיח, לא עושה תרגילים. אומר, אתה יכול להתיב מלא בחסר, סדלי אותות, אבל אני עשיתי עכשיו את הדעה יותר פשוטה, אז אמרתי שש אותיות. הזכרנו אותה, אני אתן לכם רמז עוד יותר, הזכרנו אותה ממש לפני... שתי דקות. איך מגיעים לתביעת עין? תחשבו קודם עם השכל, אל תעשו עכשיו למה אמרנו לפני שתי דקות, תחשבו עם השכל. איך מגיעים לתביעת עין? או, סימנים, בדיוק. סימנים זה הדרך להגיע לתביעת עין. יש קשר בין סימנים לבין תביעת עין. זה לא סתם דברים מנותקים. לסימנים זה הדרך להגיע לתביעת עין. עכשיו אני אראה לכם דוגמה ותראו שאני צודק. ותראו שזה עובד, אחרי זה נראה איך זה קשור לנקודה שלנו.
אבל מי שיש לו
תביעת עין, הוא לא אני מסביר, תן לי עכשיו, או שאתה לא מבין אותך או שאתה טועה, אז בוא תן לי להסביר ואז הכל יהיה ברור. הדרך להגיע לתביעת עין זה על ידי סימנים. בוא ניקח דוגמה. נגיד שאימא אומרת למוישה הקטן איך להגיע לגן. בסדר? בהתחלה הייתה לוקחת אותו, עכשיו היא החליטה שמוישה מספיק גדול שהלכת לגן לבד. אז היא מסבירה למוישה הקטן איך להגיע לגן. בסדר? היא אומרת לו, אתה הולך עד החנות, ואז יש שם עץ גדול, ואז אתה פונה בשביל עם גדר ירוקה, ואז אתה מגיע לשער אדום, ואחרי השער אדום עומד גננת שמנה, זה הגן. ברור? מה עושה מוישה? הוא עושה בדיוק מה שאמרו, הוא הולך לחנות, ומשם הוא פה הולך לשביל עם הגדר הירוקה, ואז הוא רואה שער אדום, ואז אומרת שם אחת רזה, כי השמנה חולה, והוא הולך הביתה. אמרו לו, שיש שם אחת שמנה. בסדר? אז ככה הולך מוישה כל יום עם הסימנים שלו, ומגיע לגן. מה קורה אחרי כמה זמן? הוא כבר לא צריך להסתכל על הגדר הירוקה, הוא כבר לא זוכר את השער האדום, פשוט הולך לגן. מה קרה? הסימנים נעלמו והפכו לתביעת עין. עכשיו, כל אחד שהלך פעם ברגל או נהג, יודע שמה שאני אומר זה נכון. הרבה פעמים בן אדם, בוא נגיד, יצא לי לפחות, בטח גם לכם מדי פעם, למצוא את עצמך באיזה מקום שלא התכוונת להגיע, למשל, הבית של, הבית ספר הישן שלך. וזה יכול לקרות גם בנהיגה. בן אדם נוהג, הוא חושב על משהו אחר, ואתה מוצא את עצמו באיזה מקום, לא יודע, בבית של הדודה שלו, בכלל לא התכוון להגיע לשם. עכשיו, זה לא מקום פשוט להגיע. יש מלא כניסות, רמזורים, סיבובים, כיכרות, נכון? באמת, זה לא שהוא לא צריך, לא יסתכל על הדרך, ולא שהוא יסתכל על הדרך. זאת אומרת, יש פה את האינפורמציה של איך הדרך נראית, אבל הוא בכלל לא שם לב לזה. זאת אומרת, פשוט התביעת עין באיזשהו שלב, הסימנים, לא משנה עכשיו, הסימנים באיזשהו שלב הפכו למשהו כל כך אוטומטי, שהוא כבר לא צריך לחשוב על הסימנים. יש דבר שתמיד משתמשים בזה בתרגיל ידוע. וזה, יש משחק שאני לא משחק בו, כן? אבל אני יודע שכאילו, משחק. עושים תרגיל כזה, מוציאים מישהו החוצה, מישהו שהיה איתך מכיתה א', ואומרים, טוב, הנקודת חן שלו זה בצד הזה או בצד הזה? לא זוכרים, בכלל אין נקודת חן. יש לו משקפיים, אין לו משקפיים. לפעמים אנשים מגיעים לאבסורד שלא זוכרים, אני אומר, אפילו יש לו בן אדם משקפיים או לא. נכון? איך זה יכול להיות? בן אדם שאתה מכיר אותו מכיתה א', איך יכול להיות שאתה לא יודע בכלל אם יש לו שר שחור או ג'ינג'? איך זה יכול להיות? בייחוד שבגעת על כיתה א', לא הכרת אותו, נכון? איך הכרת? אמרו לך, הנה, זה, אתה רואה, זה הג'ינג' שם. זה, הכרת אותו בצורה של כל מיני סימנים, נכון? הוא הגבוה, זה הנמוך, זה השמן, זה הרזה. כל אחד היה לך איזה סימן, לאט לאט. הסימנים יבואו בצורה כזו שאתה אפילו לא מסוגל לזכור את הסימנים. אפילו תתאמץ, לא תזכור את הסימנים. למה? כי הסימנים הופכים באיזשהו שלב לתביעת עין. אז הדרך להגיע לתביעת עין זה על ידי סימנים. זה לא קורה לבד, זה לא זמן. אמרתם, זאת אומרת, אמרתם דברים שהם לא לא נכונים. אבל הזמן זה לא המרכיב העיקרי פה. המרכיב העיקרי פה זה סימנים שלאט לאט הופכים לתביעת עין. זאת אומרת, תביעת עין זה לא סתם שאני מכיר את החפץ. אני מכיר אותו בזה שאני הפנמתי את השריטות הקטנות שיש עליו. מבינים? אבל אני לא זוכר שיש עליו שריטות. פשוט אני פשוט מזהה אותו באופן כללי. יופי. עכשיו, איך זה קשור לנושא שלנו? כן. מה?
בכל תביעת עין עדיין הכרה אולי קטנה, אבל איזושהי הכרה בסימנים.
נכון, אבל אני לא זוכר את הסימנים, זה החידוש. תביעת עין זה סימנים שהפכו להיות במשהו כללי.
אתה תזכור תמיד משהו.
לא, ממש לא. אני לא אזכור. זה כאילו רעיון, אה, לא, מה העניין?
למה כל אדם
בקיצור, זה לא משנה כל כך, זה נפקא מינה, אבל הנקודה היא שבאמת לא צריך לזכור את הסימנים של הגיעת תביעת עין, אבל זה לא נפקא מינה עינינו. יאללה, בוא נגיע לנקודה שלנו, כי זה רק היה הקדמה. טוב, אז עכשיו איך זה קשור לנושא שלנו? אני מזכיר לכם שהנושא שלנו זה ודאות, נכון? הנושא שלנו זה ודאות. מה זה קשור לנושא שלנו? עכשיו אני מסביר. ודאות שווה תביעת עין, בסדר? ודאות שווה תביעת עין. עכשיו אני אסביר מה הרווחנו בדבר הזה. הרווחנו בזה את הכל למעשה. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים הרווחנו בזה. כי, מה זה אומר שוודאות שווה תביעת עין? זה אומר שהטכניקה שלנו עכשיו לברר את האמת משתנה. כי פעם, נגיד שרציתי לדעת אם משה אמת ותורתו אמת. אז מה עשיתי? הלכתי לשאול את האדם הכי חכם שאני מכיר, והוא נתן לי הוכחה ממש נפלאה לזה שהתורה היא מהשמיים. ואז הקשבתי להוכחה ומאוד התרשמתי, אבל אחרי שחזרתי הביתה חשבתי, רגע, אבל אולי זה לא נכון. כי זה לא מושלם. זה בנוי לזה אקסיומות, נכון? יופי. אז אמרתי, טוב, זה לא מספיק טוב. הלכתי ובסוף נתתי לאדם עוד יותר חכם. נתן לי הוכחה עוד יותר טובה. והייתי מאוד שמח, אבל חזרתי הביתה, חשבתי, רגע, אבל אולי גם זה לא נכון. ואז הלכתי עם אדם עוד יותר חכם, הייתי יכול להמשיך את זה עכשיו עד מחר בבוקר. ולעולם אני לא אגיע ככה לתשובה. למה? כי כמו שאמרנו בפעם הקודמת, תמיד אתה יכול לשאול אולי זה לא נכון. זאת אומרת, אין תשובה, זו התשובה. אין, אתה לא יכול להוכיח שום דבר באופן שכלי, אז מילא, גם אם תגיע מאדם הכי חכם בעולם, אז התשובה שייתן לך היא עדיין יכולה להיות נכונה, ויכולה להיות לא נכונה, למרות שהיא נשמעת נהדר. אבל היא עדיין יכולה להיות לא נכונה, ממילא לעולם עוד שכנע אותי בכלום. ברור? זה המצב הישן. עכשיו אנחנו מבינים שזה בכלל לא עובד כך. אנחנו רוצים לברר עכשיו את האמת, אנחנו קונים סל. עכשיו אנחנו עם הסל מתחילים לאסוף סימנים. החידוש הוא שקודם את התשובה הטובה זרקתי הצידה וחיפשתי תשובה יותר טובה. עכשיו אני לא זורק את הצידה, אני שם אותה בסל ואני מחפש עוד תשובות. עכשיו אני פשוט אוסף אינפורמציה, שאינפורמציה, מה שנקרא סימנים, זה מהמון סוגים וגם מהמון איכויות, וגם יכול להיות חיוביות וגם יכולות להיות שליליות. זאת אומרת, יש סימנים מצוינים, כמו הדוגמה שעשינו בפעם הקודמת, זאת אומרת בחלק הקודם שבו טיפלנו בשאלה איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. זה לא היה הוכחה, זה היה סימן. ואת היה לנו פה תשובה מצוינת, אבל כמו שאנשים שאלו אותי ובצדק, זה רק, אז זה כללי. אבל מי אמר שזה נכון? כי עדיין יש לי ספק של 0.5% שאולי בכל אופן זה לא נכון. אז ממילא הסימנים שאותם למדנו לאסוף בנקרא לזה בחלק הקודם, הם רק עדיין סימנים, הם לא הוכחה לבד. למרות שסימנים מצוינים, הסימן של הכללית הוא סימן מעולה. אבל זה רק סימן, כי באף סימן לבד הוא כלום. אז מה הרעיון? אני אוסף כל הזמן סימנים. סימנים יכולים להיות רגשיים ויכולים להיות שכליים. יכולים להיות גם סימנים שליליים. בוא ניקח את הנושא של התורה, נגיד, של זה. אז יש סימנים מצוינים, כמובן אנחנו צריכים להיות. יש סימנים גם רגשיים, שזה נחמד. יש סימנים רגשיים הפוכים, שבא, זה נמאס לי כבר לקום בבוקר בשש כל יום להניח תפילין, שעזבו אותי. זה סימן רגשי שלילי. זה לא טוב, זה נגד התורה. זה של אין לי חשק בבוקר לקום, ובכל אופן אני חייב לקום, זה נורא מעצבן אותי. אז זה סימן שלילי, גם אותו אני שם בסל. זה לא מפחיד אותי שהסימנים שליליים, כמו שאמרתי. יכולה להיות מאחורי השער האדום גננת רזה. זה עוד לא אומר שאני לא יודע את הדרך, אתם מבינים? אני יכול להכיל גם סימנים שליליים. אבל בסוף אני צריך להגיע לתביעת עין. אז עכשיו מה אני עושה עם הסל? כל זמן מסוים, נגיד חודש, או שבוע, או יום, או דקה, או שנתיים, תלוי מה הנושא, אני עכשיו פותח את הסל ורואה אם הגעתי לתביעת עין או לא. אם הגעתי לתביעת עין, אשראי וטוב לי. לא הגעתי לתביעת עין, אני ממשיך לסוף סימנים. עכשיו תכף נראה מה הבעיות שלנו בעניין הזה, אבל קודם נבין שהבנו מה אנחנו אומרים. התשובה היא שיש בעולם ודאות. תכף אני אראה לכם שיש ודאות. יש בעולם ודאות. הטכניקה היחידה להגיע לוודאות זה על ידי תביעת עין. כי ודאות שווה תביעת עין. איך מגיעים תביעת עין? אוספים סימנים. יש אנשים שחולי נפש גבורים ולעולם לא הגיעו לתביעת עין. לא כי הם לא הגיעו לתביעת עין, לא מסוגלים להגיד לעצמם שהם הגיעו לתביעת עין, כי השד יושב להם במוח ולא מרשה להם להגיד את האמת. ויש כאלה הפוכים שמהר מאוד מגיעים לתביעת עין. הוא ראה איזה סימן הכי עלוב, זה כבר תביעת עין. זאת אומרת, זה כמו עם הארץ שלא נאמן באבדה. זאת אומרת, הוא גם, הוא איבד ארנק, יופי. עכשיו, זה הארנק שלו, כן. אצלו היה שתי לירטות ופה יש מיליון דולר. נכון. אז מה? אבל זה גם כן ארנק, למה זה לא יהיה שלו? אין לו בעיה. זאת אומרת, הסימן הראשון אצלו זה ודאות מוחלטת. יש גם חולי נפש בכיוון השני. אבל אפשר, כמו שתכף אנחנו נראה, להגיע לוודאות על ידי תביעת עין, גם עם הכלים שלנו, אנשים נורמליים יכולים לעשות את זה. אז לכן, הטכניקה היא לאסוף סימנים ולהגיע לתביעת עין. עכשיו, מה הבעיה שלכם עם זה? הבעיה שלכם עם זה, זה שתיים. בעיה ראשונה, נראה שאתם חולי נפש ומחולכים על ידי השד, אז אתם רוצים שהעסק הזה יהיה דטרמיניסטי. זאת אומרת, שיהיה מוחלט, שיהיה מה שנקרא קבוע. כלומר, אתה תשאל את עצמך את השאלה, טוב, אבל כמה סימנים את צריך שיגיע את שעת עין? 15? 700? כמה סימנים? וגם תמיד נגיד, רגע, אבל אולי זה לא נכון בכל אופן. כן? למרות שאולי לא הגעתי לתביעת עין. אז תכף נראה ונטפל עכשיו בשתי השאלות האלה. בסדר? אחד, אולי זה בכל אופן לא נכון. זאת אומרת, בסוף, אולי התעתי את עצמי. והשנייה, אולי בכל אופן זה לא נכון. בסדר? זאת אומרת, אולי זה לא נכון ממש. ושנייה, אולי אני מתא את עצמי ומשכנע את עצמי, זה נכון. אז עכשיו, בתור, כדי להבין את העיקרון הזה, ולראות שדבר ראשון, מה שאני אומר זה נכון, אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, וכל אחד שיענה רק על עצמו, לא שיגיד, לא שיענה מה שהשני חושב, או מה שהוא חושב שהשני חושב, או מה שהשד אומר לו להגיד, שפשוט יגיד את האמת, לעצמו. לא אכפת שיגיד גם לי את האמת, אבל כל אחד שיגיד את האמת לעצמו. אני אשאל אתכם שאלה עכשיו, שבו אני אשאל אתכם האם הגעתם לוודאות בדבר הזה, ואחרי זה כל אחד עכשיו, אם התשובה היא כן או לא. אחרי שאתם נראה את התשובה, אז נחשוב איך עשיתם את זה. בסדר? מה שאני בא להגיד, שכבר הגעתם פעם לוודאות בטכניקה שאני מציע. ואתם יכולים, והוודאות הזו ודאות טוטלית, ואתם יודעים שהיא ודאות טוטלית. ולכן, כיוון שאפשר להגיע לוודאות בדבר אחד, אפשר להגיע לוודאות בכל דבר באותה שיטה. כי גם פה עבדתם באותה שיטה. ברור העיקרון. יופי. אז השאלה שלי זה אם אמא שלך אוהבת אותך. כן. כבודו. אמא שלך אוהבת אותך? יש לך ספק בזה? מר איקס, אל תקשקש, תגיד את האמת. יש לך ספק בזה? יש בעולם אמהות שלא אוהבות את הילדים שלהם כמו שאליהם מטביעות אותם, אני יודע מה, חונקות אותם, זורקות אותם מהגג. יש בעולם כאלה? יש בעולם לפחות אמא אחת שלא אוהבת את הבן שלה? זה יכול להיות שזה אמא שלך? נכון, אתה צודק, נכון. אמא שלך, יכול להיות שזה במקרה זאת שלא אוהבת את הבן שלה? סיכוי. 100%, נכון?
מה יש שגם הוא שהתבע אותו, אמר את זה לא לפני שהתבע אותו.
זה, אתה חוטף לטפל בבעיה הזאת. לטפל בבעיה הזאת. לטפל בבעיה הזאת. אבל יש סיכוי שאמא שלך היא כזאת? לא, בצונדה, אני לא אגלה לשאמרת. יש סיכוי?
לא, אני אומר, אבל גם...
עזוב, לא. שאמרתי, אל תעשה חשבונות של אחרים. דבר רק עצמך. יש סיכוי שאצלך זה ככה או לא? לא, אני לא אומר, לא אלשין, לא אלשין, אם תגיד, אין בעיה. יש פה מקלט לילדים מוקים. יופי, עכשיו בוא נחשוב איך אנחנו יודעים את זה. זה לא משהו שנולדים איתו. כי בוא נגיד שמישהו פה שהיה נולד בגיל יום אחד, אמא שלו הייתה נוסעת לאוסטרליה והוא היה נוסע לאמריקה. לא היה רואה אותה יותר לעולם אי פעם. אז הוא היה יודע שהיא אוהבת אותו? לא, זאת אומרת, זה לא שהוא נולד ככה, נכון? מה קרה באמצע? קרה שאמא ערכה פוצי מוצי ושם לך מעיל ורדפה אחרים בננה. זה כל מה שקרה באמצע, נכון? עכשיו, קרה המון אינפורמציה. עכשיו, חלק מהאינפורמציה היא שלילית. למשל, יש אמאות שאפילו צועקות על הילדים שלהם, נכון? יש אולי, אולי, אולי אפילו אמאות שפעם אפילו נתנו לילד שלהם סתירה, נכון? סתירה זה סימן חיובי? מה פתאום? יש לך תירוצים עכשיו. תגיד, כן, היא נותנת לסתירה כי היא אוהבת אותי. בסדר, גם אני אוהב אותך, אין בעיה. תבוא. אין שום בעיה. אני מכיר הרבה אנשים שגם כן אוהבים אותך נורא. יש לך תירוץ עכשיו, יש לך סימנים שליליים מובהקים, שצועקים על מישהו סימן שלילי, שמרביצים על מישהו סימן די שלילי. נכון? שמענישים מישהו סימן שלילי. כלומר, שעושים למישהו משהו רע, זה דבר שלילי. אבל יש לך תירוץ, אם אתה אומר, כן, באופן כללי, ודאי היא אוהבת אותי, אבל מה, דווקא בגלל שהיא אוהבת אותי, אז היא רוצה עכשיו לדאוג לי, אז היא רוצה שאני לא אצא משוגע. אבל זה תירוץ. הסימן בעצמו הוא סימן שלילי, רק אתה, כיוון שלך המון סימנים חיוביים, אז אתה מבליע את הסימן השלילי ומבין שהוא לא סותר את הסימנים החיוביים. ואת מה קרה פה בפועל? בפועל פשוט אספת אינפורמציה בדיוק כמו שלמדתי, אספת המון סימנים, חלק שכליים, חלק רגשיים, חלק חיוביים וחלק שליליים. והגעת באופן מוזר באיזשהו שלב, הגעת לתביעת עין, ואתה יודע עכשיו בוודאות שדבר מסוים נכון. אבל הטכניקה היא בדיוק אותה טכניקה. אני אומר, אותו דבר שעשית בשאלה הזאת, אתה יכול לעשות בכל שאלה. רק השאלה הזאת היא שאלה פשוטה. כי יש לך המון סימנים, לאורך המון זמן, הרבה סימנים ומאוד פשוטים. אז לכן זה דוגמה שכל כך קלה, כי בסוף זה דוגמה כי בוא נגיד, אני לא ראיתי עוד אחד שזה לא עבד אצלו. והשאלות האחרות שאנחנו מטפלים הן שאלות קשות. השאלה אם משה רבנו נתן את התורה או לא, היא שאלה יותר קשה. זאת אומרת, יותר קשה למצוא סימנים. אבל זה לא אומר שהטכניקה היא לא טובה. זאת אומרת, הטכניקה היא אותה טכניקה. כמו שפא' אני יכול להגיע לתביעת עין, גם בב' אני יכול להגיע לתביעת עין. כל מה שחסר לי, כמו שאמרתי, זה מספיק אינפורמציה. יש מספיק אינפורמציה, אני יכול להגיע לתביעת עין. ולכן יש בעולם ודאות, היא תלויה בסימנים. סימנים זה כל אינפורמציה שאתה אוסף. נתתי לכם קודם טכניקה איך לאסוף סימנים טובים, וזה מה שקראנו לו כלליות, אבל זה רק סימן טוב, אז זה סימנים טובים. ואתה צריך להגיע למצב שאחרי איך סימנים טובים, אתה הגעת לצביעת עין וימי לזהמת. עכשיו יש לו שני דברים שצריך להגיד, אחרי שאתה תלך לצור שאלות, ובזה גמרנו את הנושא. השאלה הראשונה שכל אחד ישר שואל, כמו שהוא אמר, ואולי אני טועה. אולי גם הילד של האיש שהטביע אותו חשב שאוהבים, אז אולי אני טועה. כי בסוף, הרי מה קשה פה? קשה פה שאין איזה נקודה מתמטית שבה אתה יודע שהגעת לתביעת עין. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד אחרי 42 סימנים, אז זה האמת. אתה לא יכול, אין לך שום דרך לדעת את זה. אלא זה משהו שהוא פשוט קורה. אז אולי אני, זה קרה לי מהר מדי. זאת אומרת, מי אמר שהטכניקה הזאת לא יכול להיות בטעות? תשובה, יכול להיות בטעות. אבל זה לא אומר שהיא לא נכונה. דוגמה. דוגמה. מתמטיקה זה משהו שלא יכול להיות בטעות. נכון? זאת אומרת, אם אתה קיבלת את הנתונים במשוואה והצבת, תמיד תגיע לאותה תשובה, נכון? אז למה לא כולם מקבלים 100 במבחן? זה שלא כולם מקבלים 100 זה לא אומר שהמתמטיקה לא נכונה, זה רק אומר שאתה לפעמים עושה טעויות. ואתה יכול לטעות לא כי הטכניקה שלך לא נכונה, כי לא התאמצת מספיק. זה שאתה יכול לטעות גם בטכניקה טובה זה לא אומר שהטכניקה לא טובה. אז נכון, כמו שאמרנו, שבשביל להגיע לתביעת העין אמיתית צריך להיות תמיד חכם. כי מי שלא תמיד חכם, הוא ישקר את עצמו. או לאחד הכיוונים, או שהוא ישקר את עצמו שהוא הגיע לאמת, או שקר את עצמו שהוא לא יכול להגיע לאמת. מצריך פה לעבוד נכון. בשקבל 100 במבחן הזה, צריך ללמוד מצוין ולהתאמץ. זה נכון. אבל זה לא אומר שאי אפשר להגיע לזה. אתם מבינים את ההבדל? יש הבדל בין משהו שאתה לעולם לא יכול להגיע, אבל משהו שאתה יכול להגיע, אבל זה קשה. אבל הדוגמה שלי, מתמטיקה, היא מבהירה, שזה מערכת שהיא ודאי נכונה. זאת אומרת, אין פה חוכמות. ודאי שאם תציב את המשוואה, תגיע תמיד לאותם תשובות. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לטעות. אתה יכול לטעות. אבל הטכניקה עובדת. מבינים? אז הטכניקה הזאת עובדת. למרות שעקרונית אני יכול לטעות. אז תגיד, אולי טעיתי. בסדר, אולי טעית. אבל זה לא אומר שהיא לא תתאמץ מספיק. לא תגיע לתשובה כזאת שתדע שלא טעית. בסדר? אז לכן, זה לגבי השאלה הראשונה, השאלה הזאת של איך באמת אני יכול לדעת שלא טעיתי. אני אומר, תשובה, אתה לא יכול לדעת. אבל תתאמץ, לא תטעה. רגע, עוד דבר אחד אני אגיד, ואחרי זה זמן לכל השאלות. עוד רעיון אחד אני אגיד לכם. ואחרי זה אני אתן לכם זמן לכל השאלות, וזה נגמור. עכשיו אני אראה לכם שמה שלמדנו עכשיו בנושא תביעת עין וסימנים, ושאפשר להגיע לוודאות על ידי מספיק סימנים, זה דבר ידוע מאוד. זה דבר שכבר העולם המדעי עבר אותו מזמן. והגיע עכשיו הזמן להעביר אותו גם לעולם הנפשי, גם לעולם השכל, לעולם הבירור המחשבתי. אבל זה דבר ישן מאוד מאוד מאוד, יחסית, שעובד מצוין. זה מה שעכשיו למדנו זה נקרא חשבון דיפרנציאלי. עכשיו, אני לא עכשיו מתחיל לחזור על כל הצרות שלמדתי במתמטיקה, בטח לא מי שעשה יחידה וחצי, אבל אני יכול להסביר בצורה שכל אחד יבין, זה לא מסובך. אני אסביר את העיקרון ומה זה קשור לנושא שלנו. אז מה הבעיה בחשבון דיפרנציאלי? שאחת הבאים נגיד הבעיה העיקרית שאותה ניסו לפתור, ומזה הגיעו לכל הרעיון הזה. הבעיה זה למצוא שטח של עקומה. בסדר? בוא ניקח עקומה, לא בחורה כמובן. סתם עקומה. אני רוצה לדעת את השטח שמתחת הדבר היפה הזה, בסדר? הגיאומטריה הקלאסית יודעת למצוא שטחים של מצולעים פשוטים, כמו ריבוע, עיגול, משולש, טרפז וכו', כן? אבל שהגיאומטריה היוונית התנה בבעיה מה השטח תחת הדבר המוזר הזה, אז לא היה לה תשובה, כי זה לא עיגול וזה לא ריבוע וזה לא משולש, אז מה נעשה עם זה, בסדר? אז הטכניקה הפשוטה מאוד שמצאו זה לחלק את זה למלבנים. בסדר? הנה, נחלק את זה למלבנים. עכשיו, מלבן זה דבר מאוד פשוט, אני יודע את השטח שלו, אני מכפיל את הגובה ברוחב, והנה אני יודע את השטח של המלבן, אז חילקתי למלבנים, אני חבר את המלבנים והגעתי לשטח, נכון? וחילקו את השטח למלבנים, דעקה, כמו שאומר הרב עובדיה אוהב להגיד, דעקה, נשאר הדבר הנודניקי הקטן הזה פה, שהוא לא נכנס, עושה את המלבן, נשאר איזה דבר מעצבן כזה קטן מתחת לעקומה, נכון? אז אמרו, בוא נעשה יותר מלבנים. במקום שיהיה פה רק מלבן אחד, יהיה פה שני מלבנים. אז את השטח הזה נהיה יותר קטן, אתה מבין, נהיה פה שטח. במקום כל שטח הענק הזה, נהיה שטח יותר קטן. נכון? כי אז קטנו את הרוחב של כל מלבן, אז ממילא החלק הנודניקי הזה שם למעלה, נהיה יותר קטן. ואז אמרנו, בוא עכשיו נבדוק את זה, אבל עדיין נשאר החלק הנודניקי הזה למעלה. אז מה אומר את ה... מה אמר החשבון הדיפרנציאלי? הוא אמר, תודה. הוא אמר, נגיד שמספר המלבנים שואף לאינסוף, אז ממילא השטח המעצבן שנשאר שואף לאפס. אז ממילא אני יכול לדעת את השטח. ומצאו נוסחות איך לעשות את זה. כאילו הגדילו את המספר המלבנים בצורה כזאת, שלכאורה לא נשאר בכלל רוחב, ואז ממילא לא נשאר שום חלק נודניקי למעלה, כי השטח של החלק הנודניקי הזה למעלה שואף לאפס. אז ממילא אני יכול לדעת בדיוק מה השטח. בסדר? זה מה שאמר החשבון הדיפרנציאלי בגדול. עכשיו, כשאני הייתי תיכוני, זה נורא עצבן אותי. כי אמרתי, בכל אופן נשאר שמשהו למעלה. אז זה בכל אופן לא נכון. אז תהיה לך מיליון ריבועים, יהיה לך מיליארד ריבועים. כמה שאתה רוצה. אבל בסוף יישאר איזה חלק מעצבן אחד למעלה, אז אתה לא באמת יודע את השטח. הבנתם? אבל אני טעיתי, זה לא נכון. זה מחשבה עתיקה, מחשבה של היוונים, זה לא נכון. זה באמת השטח למעלה, זה החידוש פה. כי כשזה שואף לאפס, אז באופן מעשי זה באמת אפס. אתה יכול לדעת השטח באמת. כן? אני טעיתי. מה זאת אומרת טעיתי? אני חשבתי בצורה דטרמיניסטית, בצורה יוונית, בצורה של גיאומטריה ישנה, וזה פשוט לא נכון. באמת לא יישאר שם שטח. עכשיו, זה בדיוק המהפכה שאנחנו עושים עכשיו. השיטה הזאת שאמרה לא לטפל, שהתחלנו בה, הלוגיקה הקלאסית, מה הבעיה שלה? שהיא מסוגלת לטפל רק בבעיות מרובעות. כמו שאמרתי, תן לי אקסיומה, אז אני יכול לטפל לך בבעיה. בכל מקום שאתה יכול לחתוך את העולם בצורה סגורה, משולש, ריבוע, עיגול, או במקרה שלנו, מתמטיקה, אני יודע, משהו שיש לך אקסיומה עליו, אין בעיה. אבל כל שאר העולם, אתה לא מטפל בו, אתה לא מסוגל לטפל בו, כי אתה מסוגל לטפל רק בעולם מרובע. באה המתמטיקה, אומרת, אתה כן יכול לטפל בעולם לא מרובע, אם תטפל לו באופן כללי. אתה תבין שיש פה למעשה, בנמשל, כל ריבוע כזה זה סימן, יהיה לך מספיק סימנים, תגיע לשטח האמיתי. זה לא אנלוגיה גמורה, כי פה אתה לא יכול לעשות אינסוף סימנים. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. שיש פה כמות מסוימת של דברים שיוצרים מסה קריטית, ואומר אתה יודע את התשובה שהיא מעבר לדברים. או אם במושגים שלמדתם אולי יותר באמונה, שסך הכל של הפרטים, של הכלל הוא יותר מהפרטים שמרכיבים אותו. כי הפרטים זה כך וכך סימנים, אבל הכלל הוא יותר מכל הסימנים ביחד. כמו שהכלל הוא יותר ממספר הריבועים התיאורטי שאתה יכול לשים. כן? כשאתה מסתכל על זה באופן כללי, ואתה מבין שאתה לא זורק, אתה לא עכשיו מחפש דרך אחת למצוא את השטח של העקומה הזאת, אלא אתה מבין זה מורכב מהמון שטחים קטנים, שכל אחד נותן לך פותר בעיה קטנה, וביחד הם נותנים תשובה, אז אתה יכול לתת תשובות גם לשאלות שלכאורה אתה לא יכול לתת תשובות. שהגיאומטריה הקלאסית לא מסוגל לטפל בהם, כי היא לא עובדת בצורה כללית, היא עובדת בצורה פרטית, היא הולכת לטפל בבעיה אחת בנקודת זמן אחת. זה, בנמשל זה בסימן אחד, היא רוצה תשובה אחת להכל, ותשובה אין תשובה אחת להכל. יש לי פה X תשובות שביחד יוצרים תשובה אחת אמיתית. אז זה מה שלמדנו פה בתביעת עין הזו, שאתה עכשיו, אם תאסוף מספיק סימנים, אז ביחד הם יהיו יותר גדולים מכל סימן בודד. כי הכלליות הזאת היא מורכבת מכמה פרטים, אבל היא לא סך הכל הפרטים, היא יותר מהפרטים. אז לכן, כמו שאת המהפכה הנפשית הזאת עשו במתמטיקה, אפשר לעשות אותו גם בחיים. ולכן התחלתי קודם מדוגמה שזה עובד. זה לא משהו שעכשיו אני מספר לכם, זה תיאוריה יפה, ובואו נתחיל לעבוד ככה. זה מה שהגעת לוודאות בחיים בשאלה מאוד פשוטה באמת. אבל אם הגעת לוודאות בשאלה פשוטה, אתה יכול להגיע לוודאות בכל שאלה. רק תבין שזה משהו הגיוני מה שאני אומר, זה לא סתם מיסטיקה, שאחרי איקס סימנים אתה מגיע לאמת. ככה זה עובד. אז עד כמה שהיה לי להגיע בנושא הזה, עכשיו אני אתכף זמן לשאלות, ובזה אנחנו עוברים שבוע הבא בגזרה שלנו, נושא חדש. כן.
הכלליות, זה אחד הסימנים להגיע לוודאות?
הכלליות נותן לך סימנים יותר טובים, זה הכל. מה שאמרתי. הכלליות זה שיטה לאסוף סימנים יותר טובים.
לא, מה שדיברנו על הסיפור, הטכניקה.
איזה טכניקה?
טכניקה
לעבוד בספר? זה טכניקה לאסוף סימנים יותר טובים, זה לא ודאות. כלליות זה לא ודאות, זה רק סימנים יותר טובים. מבין מה?
סימן שכלי?
זה סימן שכלי מצוין, אבל הוא רק סימן, ואולי הוא לא נכון.
זו שאלה, זה סימן שכלי.
זה סימן שכלי, אבל הוא רק סימן.
להגיע לוודאות.
לא, להגיע לסימנים יותר טובים. ודאות זה רק תביעת עין. לא, זה סימן יותר טוב, זה לא ודאות. אתה יכול להגיע לוודאות גם בלי אף סימן כלל, עקרונית.
אוקיי, אבל זה אחד הסימנים.
זה סימן טוב.
סוג של סימן.
זה סימן טוב. זה יכול לתת לך המון סימנים טובים שיש להם יותר משקל בתביעת עין בסוף.
זה לא סימן אחד?
סימן אחד ודאי לא. גם כן עקרונית יכול להיות, אבל לא סביר.
שמעתי למה הכלליות זה לא ודאות כבר. זה לא ודאות בעצמה.
איזה כלליות? מה שלמדנו קודם?
ראייה כללית לגבי משהו, זה כבר ודאות בעצמה.
בגלל שבדיוק ניקח את הדוגמה הזאת של משהו שתזרח בחר, אז אם חובן יכול להיות לזרח בחר. אתה לא יכול, לא הוכחת לי שתזרח. זה יותר סביר שתזרח. הסימן הזה הוא סימן מצוין, הוא חזק מאוד, אבל זה רק סימן. זה לא הוכחה, אתה יכול להוכיח שיש מזרח בחר בחיים. תביעת עין היא לא הוכחה לוגית. משהו א-לוגי, ולכן היא נכונה. ואתה מנסה פה, קודם ניסינו לרבע את העיגול, לקחת משהו לא לוגי ולהפוך אותו ללוגי, זה לא נכון.
אבל זה לא עובד במערכת הזאת של השש, אבל בן אדם זה עובד, אתה רואה בן אדם בצורה כללית, אתה יודע שזה הוא.
אנחנו חיפשנו אמת, לא חיפשנו עכשיו משהו שרק עובד. תראה, אין לי בעיה להיכנע ממרכאות ולהגיד כן, כן, זה נכון, ויש הרבה שנוטים לעשות את זה, וזה קרוב לנכון, אתה מבין? אבל אני רוצה להילחם גם על החלק של הקרוב לנכון, ולא רק על הנכון מאה, לא רק על הכללית נכון. ולכן אתה חייב להבין שבלי התביעת עין זה לא באמת נכון. כן.
אמת זה ודאות?
נראה לי.
כן?
סתם, אני יודע, אתה שואל שאלה בעברית, מה? שאלה בלשנית, אתה שואל אותי.
מה זה אמת, מה זה ודאות?
אמת זה מה שמגיעים אחרי שהגעת לוודאות.
אמת זה לא רק
משהו, אמת זה העובדה, וודאות זה הטכניקה להגיע אליה, ככה אני חושב, סתם בעברית, אני עכשיו עושים דיון בבלשנות, ככה אני מתופס את המילים, אני יודע, לא אכפת לי לקבל הסבר אחר, אני סתם תופס, מבחינה מילולית, אמת זה הדבר, וודאות זה אם הגעת לדבר. כן. כן. תביעת עין זה פשוט מצב, זה בדיוק כמו בהלכה שלמדנו לגבי עבודה, בדיוק כמו הדוגמה שנתנו בטיול, בדיוק כמו הדוגמה שנתנו עם האמא, אותו דבר. יש פה מצב שכך וכך סימנים, או נקרא לזה ידיעות פרטיות, מקבלות ערך שהוא מעבר לסכום הפשוט שלהם. זה נקרא תביעת עין. באמת, יש לך סימן אחד ועוד סימן אחד ועוד אחד. כל אחד סימן הוא רק סימן, אבל ביחד הם הופכים להיות משהו שהוא מעבר לכל סימן. זה נקרא, ודאות היא סוג של תביעת עין. זה כמו שאמרתי, התביעת עין שלי בחפץ היא בסוף יותר מכל הסימנים הקטנים. למרות שהגעתי לזה ידי הסימנים הקטנים, זה משהו שהוא כולל אותם, לכן הם נעלמים. אותו דבר, הוודאות שלך, שאמא שלך אוהבת אותך, היא בסוף תלויה בסימנים, כי זה רק אינפורמציה שאספת, אבל הוודאות היא יותר חזקה מהסימנים כבר. כן.
הוודאות זה משהו כאילו סימפטימי או יכול שאני אגיע אין לי ודאות על משהו
לא, אחד טועה, אין חוכמות ודאות היא, תלוי מה הנושא אם הנושא זה מה יותר טעים בארוחת בוקר אז זה סובייקטיבי, אם הנושא זה אם יש אלוהים אז היא אובייקטיבית זאת אומרת, אחד צודק, אחד טועה שני מגיעת הוודאות, אחד לא עובד נכון אחד יקבל אפס במבחן, אחד מאה מה?
שתיים זה ודאות
לא, אחד טיפש ואחד חכם לא יכול להיות ששנינו צודקים על אותה שאלה. כן. רגע, הוא בסוף אחרי זה אתה, כן.
זה שאלה שדירקת אותי, זה ודאות או...
אצלך זה ודאות?
כן.
אז מה אתה שואל אותי?
לא, אני שואל, אז לפי מה אתה, איך אתה יודע, זה לפי סימנים.
נכון. ובכל אופן זה ודאות, זה מה שיפה פה.
יש לך סימנים בעד בנגד.
ועובדה שבכל אופן אתה יודע את זה.
אבל כמו שדוק אמר, זה יכול לקרות את זה...
אצלך זה קורה? לא. אז מה אתה מבלבל במוח? לא, אני לא אומר את זה סתם באלימות. אני אומר שיש לך דוגמה שאפשר להגיע לוודאות. מה שמפריע לך זה שזה לא מתמטי. זאת אומרת, כל סימן לבד, אתה צודק, אולי לא נכון, ועוד יותר גרוע, אולי אתה בכלל טועה. ובכל אופן אתה יודע שזה נכון. אז זה נכון. כן.
מה ההבדל בין אמונה לוודאות?
אמונה זה לא כוודאות. אמונה שלמה זה ודאות.
אין הבדל.
זה ודאות בדבר מסוים.
צריך
להגיע לוודאות
על פי סימנים
ויש כוח מההיגיון המתמטי בזה.
מה
זה לשכוח?
זאת אומרת,
בסוף זה...
לא להתחשב בזה.
לא להתחשב בזה שעקרונית תיאורטית זה יכול להיות לא נכון.
זה כן נכון.
לא.
אבל לא.
כי זה הגעת לוודאות. אמא שלך לא אוהבת, יש סיכוי שהיא לא אוהבת אותך?
לא.
אז גם אמרנו, זה אותו דבר, אתה יכול להגיע לוודאות גם אצל משה רבינו, אתה צריך יותר, לעבוד יותר קשה קצת, זה הכול. שזה נתתי לך דוגמה, אתה מבין? הדוגמה, אתה לא יכול להוכיח פה מתמטיקה, זה כל הנקודה, שאתה לא יכול להוכיח דבר שאפשר להוכיח, כי אפשר להוכיח כלום. אין לוגיקה פה. אנחנו מעבר, עברנו את הלוגיקה מזמן. אתה לא יכול להוכיח באופן לוגי כלום. שזה התחלתי בהתחלת השיעור, זה לא שאני לא יכול להוכיח לך באופן לוגי, אתה לא יכול להוכיח כלום באופן לוגי. אז גם את זה לא תוכיח.
דבר לא ניתן להוכיח פה.
לא, באופן לוגי לא. אבל יש משהו מעל הלוגיקה, זה כל הנקודה שהתלמדתי אותך. שזה התחלתי בזה שאל תחשוב לי, אל תתחיל לשחק לי עם לוגיקה, כי לוגיקה לא תגיע לשום מקום אף פעם בכלום. אז אם אלה תבין שזה רק טכניקה שצריך לשים אותה בצד. עכשיו בוא נמריא. כן, עוד.
זה לא נראה לי גם מי ש...
לא שמעתי, מה?
זה לא נראה לי גם מי שיש שתי מילים בעברית שזה אותה מילה. אמונה לוודאות.
לא, למה? זה לא אותה מילה. אמונה זה ודאות בדבר מסוים. אני יכול להיות ודאי שזה כוס, ודאי שזה טלפון. זה סותר? לזה אני קורא אמונה, לזה אני קורא מיסטיקה. אז מה, זה סותר? אמונה זה ודאות בדבר מסוים. קודם זה, אתה זוכר שלמדנו שאמונה זה לא רק ודאות. זה ודאות שכלית, אבל גם מה שנקרא, מה שקראתי לו מלמעלה למטה, זה עוצמה נפשית. יש לזה הרבה כלים. חלק מהאמונה זה ודאות שכלית. זה הכל, אז מה? זה לא אותו דבר בדיוק. זה, מש... זה דברים שיש בהם נקודת שיתוף. כן, עוד. כן. סליחה, אז מישהו טועה. למה ככה? מה? לא, מה זה שלי? זה או כחול או ורוד או אדום. או שזה כוס או שזה אכבר. אחד מאיתנו טועה, אתה מבין? אלא אם כן, אז איך פה עכשיו נתחיל לדבר כמו לא פיזיקה מודרנית או כל מיני מיסטיקנים שנגיד שזה שאלה סובייקטיבית ואין אמת. אבל באופן פשוט, או שזה כוס או שזה לא כוס. לא. עכשיו, נגיד שאני בטוח זה כוס והוא בטוח זה אכבר. אחד מאיתנו טועה.
מישהו
יזה
את זה לפי צביעת...
אז הוא אחד טועה. אז הוא טועה. כי זה לא יכול להיות גם כוס וגם אכבר.
אבל אחד יגיע לזה שזה כחול, ואחד יגיע לזה שזה הידית למעלה.
אחד טועה.
למה טועה? מגיעים לו אותו דבר.
אותו דבר אז אין בעיה. שנינו נגיד שזה כוס כחולה אז אין בעיה.
אבל אחד יהיה לו צביעת עין על פי זה שזה...
לא משנה, לא על זה הוא דיבר. הוא דיבר על זה שהצביעת עין תהיה סותרת, לא שאני אגיע ככה ואתה תגיע ככה. זה אין בעיה, זה ברור שאין בעיה. אני צודק. זה התשובה. מישהו, תראה, אתה יצאת במבחן המתמטיקה, משווה את התשובות, אחד יצא לו 50, אחד 40. טוב, מי צודק? לא יודע. סברתי, זה שעקרונית יכול לטעות, זה לא אומר שהטכניקה לא נכונה. אתה צודק, יכול להסתה איתה. אבל אם תהיה מספיק ישר עם עצמך, מספיק תמיד חכם, אז לא תהיה, אז תדע שאתה צודק, ותאמת תהיה צודק. בקיצור, זו טכניקה שאם אתה עובד מספיק חזק ואמיתי, תגיע תמיד לאמת. אני אגיד יותר מזה, אם שניכם הגעתם לתביעת עין אמיתית, אז זה לא יכול להיות שיהיה סתירה. אם בכל אופן יהיה סתירה, אז אחד טועה. אתם חוזרים לשאלות הספקניות, שזה אומר, אבל אולי בכל אופן אני טועה. בסדר, אז נכון. טוב,
מה? כל העולם מגמתי?
מה? כן, כל העולם מגמתי. מה? כן, נו, דבר, מה?
כמו שאמרת,
אם
אני
צריך לקצת
עוד
סימנים. לא, לפעמים הגעתי, יש דברים שאני כבר לא אוסף סימנים לגביהם. לא מזיק לאסוף עוד סימנים, אבל זה לא תנאי הכרחי.
אבל
אתה
יכול לחשוב שהנה, יש אולי עוד...
אם הגעת לוודאות...
אני אספתי עכשיו אלף סימנים, אבל יש עוד מיליון סימנים, ואחר כך שהכל יתאפה.
תיאורטית זה נכון. מעשית, יש דברים שלא. אם אמא שלך אתה לא צריך לאסוף סימנים, אתה מסכים? למה? ככה. זה פשוט ככה. זה לא אומר שדרך אגב, זה לא אומר שזה גם מחר יהיה נכון. אולי מחר חס וחלילה תשתגע, ופתאום לעוד עוד אהב אותך. עקרונית זה יכול להיות. נכון להרגע, אתה אומר נכון להרגע, זה כך. זה אתה יכול להיות ודאי. מה יהיה מחר בבוקר? עלה כבר, אתה לא יכול לדעת. מבין? לא. אז מה השאלה? ראית שיש נושא שאתה לא צריך לעשות סימנים. אתה יודע את הוודאות וגמרנו. למה צריך לעשות סימנים? עקרונית, כל אינפורמציה מועילה. אני מסכים. אבל אתה יכול להגיע מצב, אתה יודע את האמת, וזהו מה. אתה לא חייב לעשות סימנים.
אבל
לפעמים
לא
מודעים
לזה שאנחנו
מודעים
בנושאים
מסוימים, נכון? איך אני יודע? איך אני יודע? לא יודע. מה זה, אתה שואל אם אני מודע למשהו שאני לא מודע אליו?
לא.
מה את שואלת?
שהוודאות זה לא חייב להיות משהו שאני מודע
לסקר. עקרונית כן. אבל אם אתה לא חושב על זה, אז לא.
אבל שפשוט חיית החיים.
בסדר, כי יש דברים. תשמע, אני לא חושב כל רגע אם אני יכול לדרוך על האדמה או שהיא תשקע. אם אני מודע לזה, אז אני יודע שאני ודאי. אני לא מודע לזה, כי זה משהו שהוא טכני, כבר עברתי אותו מזמן. באופן כללי אין ודאות שלא מודע. כן, זהו, גמרנו, יפה. שבוע הבא בעזרת השם מתחילים נושא חדש שיקרא תורה שבכתב תורה שבעל פה. מה? לימדתי את זה או לא לימדתי?
לא.
זה מבט מפועל. מה? מה קרה?
מה אמרת?
טוב, אתה מוכן להחזיר את זה עכשיו למקום? לא יודע, אולי...